וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני, איש כי ידור נדר לאדוני, אוי שבה השבועה, לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. מה הפרשה הקודמת, מה כתוב שם בסופה? כתוב שם, לבד אלה תעשו לאדוני במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ונזקיכם ולשלמיכם. ויאמר משה את בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני את משה, ומיד התחיל ראשי המטות איש כידור נדר להשם. מה הקשר ביניהם? בא לומר שהזהיר אותנו על הנדרים. למה נסמכה הפרשה למועדים? כיוון שבמועדים זה דרך העולם, אז ליבם טוב, בא לבית המקדש, הוא שמח, וגם עכשיו שאין בית המקדש, אדם בחג, ליבו שמח. ואז טבע הדבר שהוא נודר כל מיני נדרים. כיוון שהזכיר את החגים, שאז דרך לידור, בא והזהיר על הנדרים, שאלתי פרשת נדרים קלה בעיניך. כמה צרות יראו את אבותינו בגלל הנדרים. יעקב אבינו עליו השלום, מתה רחל עליו בגלל שהתמהמה לקיים את נדרו. הוא אמר, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. בעבור נדרים בניו של אדם מתים בר מינן, ואשתו מתה עליו. בעבור נדרים גם נחרב בית המקדש. צדקיהו מלך יהודה שראה את נבוכדנצר היה נכנס ויוצא חופשי אצל נבוכדנצר, נכנס יום אחד אצל נבוכדנצר וראה אותו אוכל ארנבת חיה, קורע אותה בחיים ואוכל. אז ראה את צדקיהו, הוא אמר לו, תשבע לי שאתה לא מגלה. אז נשבע לו. ויום אחד היו יושבים ארבעה מלכים, מלך דמשק כבר נפל, מלך אדום ומלך פלסטין, אין להם מלך, ומלך מואב. וכל אחד מספר, אי עבדה בישה, זה העבד הרע הזה, נבוכדנצר הרשע, עיראקי רשע, אכזר. כל אחד מספר עליו, כך עושה, כך עושה, כך עושה. שמעו, וצדקיהו שותק ושומע, אמר, אלה ארבעה יגידו, אני לא אגיד, מחמישה יוצא אחד מה זה. אמר להם, ואתם לא יודעים מה אני ראיתי. אמרו לו, מה? אמר להם, כך וכך הייתי, אכל ארנבת, התחילו לקלל אותו, הגיעו הדברים לנבוכדנצר. קרא אותו, אמר לו, אני הזהרתי אותך שלא לגלות, איך עשית, לא נדרת. אמר לו, כן, יש נדר ויש התרת נדרים. אפשר להתיר נדר, לכל שאלה יש תשובה. אמר לו, יפה, איפה זה? אמר לו, בתורה. מיד עלה נבוכדנצר לירושלים במיוחד. ועדיין בית המקדש לא נחרב, הוא רק הגלה מפה את יהויכין, מרדכי, זה הגלות הראשון. שלוש פעמים בא נבוכדנצר לכאן, עד שפעם השלישית בא והחריב אותה לחלוטין. בעוונות הרבים, ציון מדבר היתה, ירושלים שממה, את קודשנו ותפארתנו, שרעלוך אבותינו היה לשריפת אש, כל מחמדנו היה לחורבה. אז מה עשה ככה נבוכדנצר, שמות איך עשה, בא לסנהדרין, אמר, רוצה לפגוש את הסנהדרין, ישב לידם, מלא, מה אתם מפרשים את התורה? מה אתם עושים? דנים. ושבאים עליכם לדין, מה אתם עושים? פוסקים הלכות. אתם יכולים להסביר לי? כן, תחילו להסביר לו. פרשה אחרי פרשה. הגיעה פרשת מטות, אמר להם, זהו, אתם עשיתם כן, והרג את כולם. שנאמר, ישבו ידמו לארץ זקני בציון. מי זה זקני בציון? חכמי ישראל. והרג אותם את כולם, הרג, טבח ולא חמל. מיד אחרי זה, צדקיהו, הרג לו את שחת שתי ילדיו, ניקר את עיניו, ואחרי זה חריב את המקדש, משוש תפארתנו. לכן אמר, תיזהר מהנדרים, זה מאוד מאוד קשה, כי זה עוון שתולה לאדם לכל הזמן שם יצילנו. ולכן אמר ראשי המטות לבני ישראל, ראשי המטות, שהגמרא אמרה, אפילו יחיד מומחה לרבים יכול להתיר נדר. למשל גדול הדור, תמיד חכם עצום, הוא לבדו יכול להתיר לי את הנדר. חכם עוקר את הנדר מעיקרו. אבל סתם נדר, אני צריך שלושה אפילו הדיוטות, סתם אנשים רגילים. ואמר, ראשי המתות, זה כל אחד ואחד מראשי המתות יכול להתיר. אבל אם אני רוצה, אין לי ראשי המתות, אני רוצה בבית הכנסת שאני נמצא שם, לבני ישראל. בני ישראל זה ביניהם מאות שניים, רבים שניים, וישראל אחד, שלושה. כך שלושה אנשים, יעשו לך את ההתרה, ואתה מסודר, אבל אל תדור עוד. עוד אמר נדר לשם, שאלו מה זה נדר לשם, הלא גם אם לא הזכיר שם השם, הלא נדר. לזה שאמר, נדר, סתם נדר, זה כאילו אמר את שם השם. הוא שמע שבועה, כמו שאמר לשון שבועה, ואפילו לא הזכיר שם השם בשבועה. השבועה הלא. לכן צריך להיזהר בו שלא יבוא לידי איסור. נדרי מצווה, אפילו לא הוציא בפיו. כל שנהג כן, ועשה כן שלושה פעמים, ולא אמר בלי נדר. חל עליו הנדר, עכשיו אם מבטל אותו, יש לו עוון וצריך לעשות התרה, אם הוא רוצה לבטל אותו. אבל אם הוא רוצה לעבור למצווה אחרת, יותר גבוהה, זה משהו אחר. עכשיו יש לו שיעור, לומדים שם גמרא, או שיעור במוסר. אחר רוצה ללכת, יש שיעור של הלכה במקומו. זה מותר. כי זה שניהם דברי תורה, וההלכה מדרגה יותר גבוהה, דבר גבוה יותר, לא צריך. אבל למשל, נוהגת האישה להדליק נרות בשמן זית. בגמרא כתוב, שמן זית מצווה מן המובחר, נרות של שמן זית, דבר גדול. והיא עכשיו לא יכולה, או עושה מאיזה סיבה, מלוכלך או מה, רוצה להדליק נרות רגילות, אז זה תעשה התרה בפני שלושה. למה? כי זה מצווה מן המובחר, יש בזה מצווה. בוא נאמר הוא מתפלל רגיל בנץ ורוצה לשנות לקום בשש במקום מתפלל בנץ היה רגיל כל שנה כל יום ויום ולא אמר בלי נדר זה מצווה מן המובחר להתפלל בנץ החמה עכשיו רוצה לשנות צריך התרה וכן זה הדרך אבל להפך לא צריך התרה אבל יאמר בלי נדר יאמר בלי נדר שלא יהיה עליו חס ושלום איזה דבר שהוא חלילה וחס, יש בו איזה כתרוג או דבר שלא נכון. ואחר כך אמר, נדר אסור, מה נבדל בין נדר לבין שבועה? כי כך אמר, כי ידור נדר לשם או אישה והשבועה. מה הבדל בין נדר לשבועה? נדר אמר הרי עליי, שבועה אמר הרי זו. נדר אסר את החפץ על נפשו. אמר, נדר שלא יאכל לחם. נדר שלא ישתה יין, נדר שלא יעשן סיגריות. אז הוא אסר את אותו חפץ עליו. אבל שבועה אמר שבועה שהוא לא יעשה דבר כזה, השבועה היא עליו על נפשו. זה יותר חמור. שבועה יותר חמור. מה עשו רבותינו? תקנו לנו, יש ספר כאן נדרה. הנה עוד מעט מתקרב יום הכיפורים. ביום הכיפורים, כך אומרת הגמרא, עומד אדם בערב ראש השנה ובערב יום הכיפורים ואומר כל נדרים שעדור השנה הזאת הרי הם בטלים שדר מרחי זה מועיל שיגיד נדרים יהיו בטלים אז כל אחד יעשה כן וידור על דעת המודעה שהוא מסר לא המודעה הזו מועילה רק אם שכח אבל שיודע לא מועיל זאת אומרת כל נדר שאדם זוכר שהוא נדר הוא צריך לבוא בשעת התרת נדרים ולומר לחכם או לאחד מאלה שמתירים תכוון עליי אני מתחרט שלא אמרתי בלי נדר על דבר זה וזה ואז יועיל אבל מה שאנחנו עושים התרת נדרים סתם זה על אלף ואחד נדרים שאדם נדר ומי יודע נהג כל מיני מנהגים של מצווה היה נוהג ללכת לבקר את הוריו למשל ביום קבוע או לעשות איזה שירות למישהו או לעשות איזה גמילות חסדים או להשלים עניין באיזה מקום ופתאום הפסיק הוא שכח מזה זה נדר, חלים עליו כל מיני נדרים או הוציא מפיו ואמר למישהו אני אתן לך, אני אעזור לך, אני אביא לך זה איש זקוק ולא אמר לו בלי נדר יכול להיות בלי סוף אלפים שנדרים אדם הוציא מפיו בלי להרגיש על זה שהוא שכח והוא לא יודע זה יועיל, ההתרה הזאת שעושים, על סתם. אבל לדרים שהוא יודע אותם, זה צריך לעשות עליהם התרה במיוחד, ולא כל השלושה חייבים לדעת. אחד מן השלושה, לפחות חייב לדעת. היה מעשה עם הרב יהודה פתיה עליו השלום, זה סיפר לי מורבי שהוא ראה את זה, פעם אחת, בא איזה יהודי אחד, ואמר לו הרב, אני רוצה שתתיר לי נדר. יש לי נדר חמור מאוד שנדרתי, בבקשה תדיר לי. אמר לו, בסדר, תספר לי מה הנדר, אני לא יכול לספר, להתיר לך סתם כך. אמר לו, לא, אני לא יכול לספר, לא יכול לספר, אני לא יכול להתיר לך, לך לשלום חביבי, לא קרה כלום. הלך, חזר אחרי שבועיים עוד הפעם, וכן אז הדרך וחוזר עלילה, אומר לו, אתה צריך להגיד לי, בלי להגיד לי, לא אתיר לך. אומר לו, אבל זה סודי. אומר לו, אבל זה אסור, אני לא יכול להתיר לך. בסוף פעם שלישית בא אחרי חודש והתחיל לצעוק, תתיר לי, תתיר לי, תתיר. אבל תגיד, אומר, טוב, הרב לא גלה לאף אחד, לא גלה לאף אחד, אוקיי. אמר, הוא היה חותם אשת איש ולא יכול נגד היצר הרע שלו, ואז הוא לא יכול, עשה נדר. אז מעוון אשת איש יורד לגיהנם ולא יוצא, מזה הוא לא פחד, אבל עוון של נדר זה הרתיע אותו, אז הוא רוצה כעת שיתירו לו את הנדר בשביל לעשות איסור. אז הרב התחיל לתת לו בשיניים ובראש, התחיל להסביר לו איזה עוון חמור זה, כמה זה קשה. אז לכן אומר, לפעמים יש אנשים שלא יכולים אלא בנדר. המדרש מתייחס לזה, המדרש אומר, נדרי מצווה של זירוזין מותר, אבל האמת להלכה נפסק שלא לדור בשום פנים. טוב שלא תדור, משתדור ולא תשלם. יזהר האדם לא להוציא מפיו בלשון נדר. אז המדרש אומר כך, מעשה היה בשני האנשים, אחד חכם ואחד טיפש, היו שכנים אחד ליד השני. החכם הזה היה מסכן, אני מרוד, לא היה לו הרבה כסף, לא היה לו כסף וקושי לאכול. אמר, יש לי בנות להתן, יגדלו, יתבגרו, איך עשי אותם, ידרשו עליהם נדוניה, מה אני אביא? בגדים, מצעים, כלים, סמלות, כל מיני עניין, וגם קצת כסף של החתן, שלפעמים לשמן את המכונה, שישתוק. פעמים מתן בסתר, יכפה אף. כמו הוא שהיה איזה נערה, שהראו לו אותה, והיה אף שלה גדול. אז הוא אמר, לא מוכן. ראה אותה, אמר לו זה. הלך לחכם, אמר לו, תן לו 100 דינרי זהב, וזה יועיל. מה למה יועיל? אמר, מתן בסתר, יכפה אף. אז יהיה בסדר. אז יש כל מיני דרכים. הוא מה עשה? הלך קנה קופה מהחנות במאה שערים שעושים שם קופסאות, היו עושים פעם כל מיני כלים מזינגו, היו קוראים לזה, מפחים, פחח. קנה איזה קופה גדולה, הביא אותה הביתה עם מנעול, והיה שם שם כל יום שקל ואוסף, ואם היה לו קצת יותר היה שם גם יותר. ככה אסף, 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 עד שמשך 5 שנים תאסף לו איזה סכום. הבת הראשונה באה לנישואין, פתח את המנעול, חצי הכסף שהיה נתן, קנה בעין יפה, יו, איזה שמחה הייתה. שכן שלו אמר לו, מה זה, מאיפה היה לך כסף? אמר לו, הנה בוא תראה, זה הקופה, אתה רואה אותה פה? אני חוסך. אמר, גם אני אעשה ככה, ואני אקנה יותר גדול, קופה מנחושת עם מנעול רבריח, עם כל מיני משונן כזה מיוחד. הלך הביא ושם. אבל זה מה היה מקצועו? היה פורץ בתים. לא היה מנעול שהיה עומד בפניו. אבן עזרא אמר עליו פעם, על אחד כזה שמת, אמר עליו, תכתבו בקבר, פותח שערים בתבונה. לא היה מנעול שעמד בפניו. ולא הלך 400 בלא נטילת ידיים. כלומר, לא היה הולך 400 בלי להכניס ידיים לכיסים, לתיקים, לכל מיני חפצים. טוב, זה קנה את הארגז הזה, שם שם כסף, שם כסף, והתחיל לאסוף. אחרי חודש נגמר לו החבית של הערק בבית, צריך לקנות ערק, מאיפה יביא? הלך, פרץ את הקופה, קנה ערק. אחרי שבוע היה צריך לאכול איזה בשר ועניינים, והתייקר הבשר, פרץ. אז בא אמר לו, תראה מה עשית? אמר לו, יופי, זה הקופה טובה לאחד שיודע לשמור ולא פורץ את הקופות. לאחד שפורץ את הקופות לא שווה. אומר המדרש גם כאן, נדרים, אדם רואה שהוא קם מאוחר בבוקר, מה עושה? אומר, מחר אני לא קם מוקדם בשעה 5 או בשעה 4, משלם 50 שקל לצדקה. וואו, אז הוא קם, יום אחד לא קם, שלם 50 שקל לצדקה, נהיה בן אדם, אחרי זה מתחיל לבוא. אז זה מועיל, הנדר עושה את שלו. או אם אני מאחר לשיעור או לבית הכנסת, אשלם 10 שקלים כנס, רפורט, וכן על זה הדרך. אבל ההוא אחד שיכול לדבר מכאן עד הודעה חדשה. כל היום הוא מבטיח ולא מקיים. ידור אלף נדרים, בסוף לא מקיים אותם. הוא אומר, אני עושה בסוף התרה, והתרה מועילה כאילו על הכל, ולא היא. לכן, מתי נדר טוב? לא יחל דברו. לאחד שלא מחלל דברו. ככל היוצא מפיו, יעשה. זה המעשה עם רבי יהושע בן לוי, שהגיע הזמנו להיפטר מהעולם, ובא המלאך לקחת את נשמתו, ואמר לו רבי יהושע בן לוי, בסדר, אבל תראה לי את מקומי בגן עדן לפני שאתה לוקח אותי לשם. אמר לו, בסדר, התחילו ללכת בדרך. אמר לו, מתיירא אני שמתפחית אותי בסכין שבידך, כי אמרו לי עליך שאתה רמאי גדול, ואתה פתאום מסוגל לקחת הסכין ולשחוט בני אדם. תן לי את הסכין שלך ביד. נתן לו. לקח את הסכין איתו, הגיע לגן עדן, ראה לו, אמר לו, בוא תראה, אני לא רואה טוב, תגביה אותי יותר, נוצר עוד מקום יותר גבוה, יותר גבוה. עד שהראה לו איפה רבי שמעון בר יוחאי יושב בגן עדן, תלת עשה תלסר תחתקה דדהה פיזה, 13 קומות של זהב מופז. זהב מופז, זה לא מופז, זהב מופז של היום, לא מופז כזה. זה זהב שאם אתה חושך יש בחדר, אתה מגלה אותו, עושה אור כמו שמש בזה, פז, כמו רבי יוסף בן פזי. הוא לקח את הזהב, ראה אותו יושב על 13 כיסאות כאלה, לא יכל לסבול, קפץ ונכנס יחד עם הסכין של מלאך המוות בידו. עלה לא תצא, נשבע שאני לא יוצא. אמר, בסדר, נעשה לו אתרה. אנחנו עושה יוף, לא עושים לו אתרה, אין היום אתרה. יש ימים שלא עושים, לא כל יום עושים. הלך לפה, הלך לשם, מה יעשה? הלך לבית ניסי מעלה, אמר להם, זה ככה עשה לי. אמרו לו, אנחנו לא יודעים מה עושים, תעשו לו אתרה. אנחנו לא יכולים לעשות אתרה, הוא צריך לבוא ולהתחרט ולהגיד ולנמק ולבאר ולהסביר איך זה היה, באיזו סיטואציה זה היה, מה היה מסביב. אמרו, בית דין של מעלה, אנחנו לא יודעים לפסוק את הדין, הקדוש ברוך הוא יפסוק, שלחו את זה לקדוש ברוך הוא, אמר להם, אם אי פעם מימיו נדר נדר והתיר, תתירו לו את זה גם כן ויצא בחוץ. אבל אם מימיו לא נדר והתיר, אלא קיים כל מה שהוציא מפיו, תשאירו אותו. בדקו וראו שמימיו לא נדר ומימיו לא עשה אתרה לנדר, כי לא היה צריך להתיר. אמר עליו הקדוש ברוך הוא, לא יחל דברו. הוא לא חילל את המילים שיוצאים מפיו, ככל היוצא מפיו יעשה. הכותב השלה עליו השלום, זכותו תעמוד לנו. אומר השלה, שאם אדם נזהר לקיים מוצא פיו, כשהוא בא להתפלל לפני השם יתברך, כל מה שיוצאים מפיו, הקדוש ברוך הוא יעשה. שנאמר לו יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה מי? הקדוש ברוך הוא על השתבח שמו. כן אומר, זה הנדר. עוד כמה נדר חמור, אמרה אומרת שידוע שזה שמקדים שלום הוא מאריך ימים, אז הוא יותר, יש לו יותר מעלה. זה שאומר שלום ראשון, לכן אמרו עליו רבי יוחנן, זה רבי יוחנן האמורה, מימיו לא כדמו אדם בשאלת שלום, ואפילו גוי בשוק. וידוע שאומר שלום, לפי הדברייך, הראשון שאומר לך, אומר שלום עליכם, ואתה עונה לו, עליכם שלום. למה לא תגיד לו גם כן שלום עליכם? הרי ככה יש בקטע לבנה, אשכנזים ככה נוהגים לעשות, שלום עליכם, עליכם שלום. למה הוא משנה ואומר לו עליכם שלום? מה העניין? אלא שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. 70 שמות יש לו לקדוש ברוך הוא. אחד מהם שלום. שנאמר ויקרא לו השם שלום. לכן אסור לומר שלום בבית המחץ, אסור לומר שלום במקומות מתונפים, כי זה או שנגע במנעלה וכדומה. אני צריך שיהיה ידיים נקיות כשאומר שלום, אז זה שלום עליכם. עכשיו שהאדם אומר לשני, הגמרא אומרת לא יאמר להשם נדר אלא נדר לשם. למה? אם יאמר, כך אמר רבי שמעון בר יוחאי בגמרא במסכת נדרים, אם אמר להשם נדר, יש פחד שאמר להשם, אבל לא כמו שאני אמרתי להשם, הוא אומר לאלף דלת נון יוד, מזכיר שם השם מלא, אלף דלת נון יוד, ואלף דלת נון יוד, שם איך שאמר אלף דלת נון יוד, יוט, ונמצא הזכיר שם שמיים לבטלה. אלא יאמר נדר להשם, ואז זה לא לבטלה. אז אומר גם כאן, שלום עליכם. זה שמקדים שלום, יש לו אריכות ימים, הוא לא ימות. אז הוא יכול להגיד שלום עליכם. השלום זה לא לחינם, לא חלילה אמר שם שמיים לבטלה. אפילו שאין איסור להגיד, אבל יש, בשביל הדרשה, המתיקות של החידוש. אבל השני שהוא רק עונה, אם יענה שלום עליכם, המדרגה שלו פחותה מהראשון, אולי ימות חס ושלום. לכן צריך לענות עליכם שלום. קודם יגיד עליכם, כך יאמר שלום. אז למדנו מכאן שטוב תמיד להיות הראשון שאומר שלום לשני, וזה דבר גדול מאוד, בזה מקיים את העולם, כי העולם עומד על השלום, כמו שהגמרא אומרת, ואפילו מתים צריכים שלום. שכן צדיק שנפטר והולך לעולמו, שלוש כיתות של מלאכי השרת יוצאות לקראתו. אחת אומרת יבוא שלום, שנייה אומרת הולך נכחו, שלישית אומרת ינוחו על משכבותם. כך לשון הגמרא, ויקשו על זה. למה הגמרא הפכה את הפסוק? הרי יש פסוק שאומר יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכחו. מה זה יבוא שלום? המת שהוא הולך מפה, אם הוא צדיק אז יבוא שלום, מקבל שלום למעלה. ינוח על משכבותם, מראים לו את המקום שלו בגן עדן, והוא שמח, רואה את החברים שלו הצדיקים, הרבנים שלמד אצלם, תלמידים שלימד אותם, חברים שלמד איתם תורה, הוא יושב איתם, נח. אחר כך הולך נכחו, זאת אומרת הוא הלך ישר, לא היה צריך ללכת דרך הקלטון לברוח מהמזיקים ומהמקטרגים. אבל פה המלאכים אומרים הפוך, אומרים הראשונים, אומרים הסדר יבוא שלום. אבל הקטע השנייה, למה שינתה את הסדר? אומר, הולך נכחו, אחר כך ינוחו על משכבותם. ינוחו על משכבותם, הולך נכחו, כך הולך הפסוק. יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכחו. אלא, אומר, כשהצדיק נפטר מהעולם, והיו מעשיו טובים, והנהיג את הדור בתבונה ובטעם, ולימד אותם תורה, ואז הוא באמת יוצאים מלאכים לקראתו ואומרים לו, יבוא שלום. היו צריכים לומר לו אחרי זה ינוחו על משכבותם, ולא, הם אומרים לו הולך נכחו, הנה הדרך ישרה. ינוחו על משכבותם לא צריכים להגיד, כי הוא יודע כבר שינוחו על משכבותם. אבל מי ינוחו על משכבותם? ישראל עלינו, הם אומרים. אנחנו החיים שנשארנו פה, נשארנו בלי מגן בצינה, היה לנו מגן עליו השלום, זה הגאון הרב יוסף שלום לי ישיב, גדול הדור היה. עליו היה אפשר לברך בשקט בשם ומלכות, שחלק מחוכמתו לרעב, כי לא הדבר בתורה שלא יודע, יודע לענות מיד על אתר, בלי לחשוב, בלי לחפש, בלי לדון, בלי לשקול, מיד שיקול דעת שלו משהו מבהיל. וזה לא השנה לפני 10 ו-20 שנה, אנחנו מכירים אותו 50 שנה ויותר מ-50 שנה, היה גאון מפורסם. אז עכשיו אנחנו כאילו נמצאים במצב לא טוב, אבל שהוא הולך לשם אחרי שהנהיג את ישראל ולימד תורה את ישראל והנהיג אותם בדרך ישרה, אז הקט השלישית אומרת ינוח על משכבותם לא עליו, הוא ודאי, הוא אומרים לו די לך, אז הקט הראשונה אומרת יבוא שלום, הקט השנייה אומרת לו הולך נכחו, השלישית אומרת לנו ינוחו על משכבותם. עכשיו ישראל ינוחו על משכבותם מפני שיש לנו סניגור גדול, אבל זה בתנאי שנעשה תשובה. אם לא עושים תשובה, חס ושלום, זה קורבן לחינם. כי צדיק שנפטר מהעולם זה קורבן של כל ישראל. אין, תדעו, אין שעת רצון בעולם כמו בשעה שצדיק נפטר. המדרש אומר על הפסוק, יצאתי את העיר, אפרוס כפי אל אדוני, הקולות יחדלום, ומטר לא ייתך ארצה. אומר, מה זה יצאתי את העיר? נשמעת הצדיק אומרת, בשעה שאני יוצאת מהעולם, צאתי את העיר, אפרוס כפי אל השם. הוא הולך ישר, נותנים לו גן עדן, הוא לא רוצה, רגע, אני רוצה להתפלל. הולך ליד כיסא הכבוד, פורס כפה בתפילה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הבנים שלך בצער, באים אליי, אני יודע מה הם סובלים, מה הם עוברים, איזה איסורים, איזה צרות שיש לכל אחד, וצרות הכלל, וצרות הפרט, וגזירות מפה, משם. אז אפרוס כפי אל השם, מיד המקטרגים מסתלקים, מטר לא ניתח ארצה. ויש עליו השלום, רבי חיים פלאצ'י מביא מעשה נורא שהיה לפני למעלה מ-200 שנה. אומר הידוע שיום אחד הרשש, לא יותר, 250 שנה יש מזה, הרשש עליו השלום, רבנו שר שלום שרעבי, היה יושב בישיבת בית אל בראש הישיבה. אחרי שרבי גדליה חיון נפטר, הוא מינה אותו מלא מקומו, ישב שם בבית אל. בוא נניה שם זימון, אתה עורר אותם, זה לא טוב, זימון, נו. אז הוא עליו השלום, היו שואלים אותו לפעמים שאלה קשה בזוהר, בדברי הקבלה, בדברי רבנו הארי וכדומה, והיה מתקשה בה, היה שותק, עושה עליית נשמה למעלה, והם היו ממשיכים ללמוד, והוא היה עוצם את עיניו, יש לו ייחודים וכוונות, עושה, מוציא, יוצאת נשמתו ממנו, עולה בשמיים, משוטטת למעלה, מחפשת דרכים ופתחים וחלונות והיכלות, ועולה לאן שעולה, וניגשת לאן שניגשת, ושואלת את מה ששואלת, ומיד אחרי זה חוזר. אז הרבה פעמים היה עושה עליית נשמה, היה לוקח לו 10 דקות, פעמים רבע שעה, 20 דקות, פעמים חצי שעה. והנה יום אחד הייתה שאלה חמורה מאוד בעץ חיים לרבנו הארי, קשה מאוד, סוגיה קשה, וזה סודות התורה, אי אפשר להסביר מסברה, להמציא פירושים פה, זה לא הולך כמו בפשט שאתה תמצא לי איזה תירוץ, צריך להביא תירוץ שהוא חזק ואיתן. אמרו, הנה הרב יעשה עליית נשמה, והנה עוד לא עצם את העיניים, כבר אמר להם את התירוץ, בתירוץ מבהיל, מבריק, קולע אל המטרה. הוא אמר להם, כתוב מקום פלוני, תראו בדיוק כך, וראו כדבריו כן היה, והתפרק להם את, וכל השאלה מיד הלכה, הקושיה איננה. צריכו ללמוד. הרי השיעור אמרו לרב, הרב לא עשה עליית נשמה היום. אמר, מה לא עשיתי? כל החידוש הזה עשתי עליית נשמה, אבל איך יכול להיות בשנייה אחת? אבל אתם לא יודעים מה קרה. היה רבי דוד בודק, אחד צדיק גר באזמיר, זה היה רב רבו של רבי חיים פלאצ'י. נפטר עכשיו מהעולם, נפטר עכשיו מהעולם, מיד הכריזו ברקיע וכל מלאכי השרת יצאו לקבל את פניו, מיד תיהרו את הרקיע, הרקיע מלא מלא משחיתים, מחבלים, מלאכי חבלה, מזיקים, שידין, רוחין, בלטין, מכל מרעיני ברעין בשין מלאים, וכל פעם שאני עושה עליית נשמה אני צריך להיזהר לא לעבור מדרכם. בואו אני יודע מה, זה לא רק הפיגועים שיש בבולגריה ובאיזה, הוא צריך לעקוף את כל המקומות שיש קיבוצים של חטאים, של כל מיני עושים אבונות, לעקוף שלא יגרו בנשמתו ולא יתקרבו אליו. אז מפה הולך ימינה שמאלה, וזה כמו מבוך שיש לפעמים עד שאתה מוצא את הדרך, אז זה לוקח לו זמן, ושואל את השאלה, עונים לו, אחר כך חזרה אותו דבר, כנל, לפעמים יש פקקים, פקקי תנועה, לוקח אותך מסביב, ה-GPS, אומר לך, תיקח שמה, שמאלה, וכך ימינה, וואו, סיפך אותך. עד שאני חוזר, אבל היום נפטר אותו צדיק רבי דוד, אמר להם, תיארו את הרקיע, לא היה משחית אחד באוויר. מיד עליתי, מיד ירדתי. תראו מה קורה כשנפטר צדיק. העולם מתוהר, כמו יום הכיפורים זה. לכן אנחנו צריכים לנצל את היום הזה והימים האלה של תשובה, מעשים טובים, ערב ראש חודש, שהחודש הזה יתהפך עלינו לששון ולשמחה. למה שמו אב, אומר המדרש, העתיד להיות אב לכל המועדים, שכולו יהיה ימים טובים, 30 יום ימים טובים, לא מבעירים. אז עם הגז יש בעיה, צריך להכין גז אוטומטי שידלק לבד, יהיה יום טוב, 30 יום יום טוב. אז איך נתרחץ ונתקלח? אין בעיה, יורד ענן, עושה לך סקשן כל יום, עושה לך רחיצה עם כל מה שאתה צריך, ומחפש לך את הבגדים ומגהץ אותם, ואתה הכל, ואתה נהנה הכל כמו שצריך. אז אם כן, זה צריכים לחכות שזה יהיה בעזרת השם במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. אז אומר אחרי זה מה אמר להם, אמר להם משה לישראל, נקום, מיד אמר לו נקום דקמת בני ישראל מאת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. ומה אמר להם, ביו על מדיין לתת נקמת אדוני במדיין. למה נקמת השם במדיין, ומה עם נקמת מצרים בפרעו? ומה עם נקמת מואב, מה שעשו לישראל? אלא, 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 אלא. כל אלה שהראו לישראל פיזית, זה לא כל כך נורא. אבל אלה שהראו לישראל רוחנית, הרי המדיינים הם היו הראשונים שהפקירו את בנותיהם. כמו שראינו, כאן הוא הרג פנחס, חמשת מלכי מדיין. צור, אז בסוריה לא, עוד לא מילאו את המכסה. את אבי ואת רקם ואת צור ואת חום ואת רבע וגם את בלעם בן באור הרגו וחרב. איך הרגו את בלעם? תחת הזוהר משהו מדהים הזוהר אומר, לא בפרשה הזאת, פרשת בלק. שם הזוהר אומר איך מת בלעם, לא אמר תמות נפשי מות ישרים, הוא רצה למות בשם המפורש, אבל לא כך היה. פנחס בן אלעזר יצא לקרב והיה איתו הציץ. שאלו, מה הציץ עושה על פנחס? הוא לא כהן גדול, ציץ זה של כהן גדול. מי זה כהן גדול? אלעזר. אלא הוא לקח את זה מאבא שלו, נתן לו את זה כמי הסגולה לשמירה. אמר לו, אתה יוצא לקרב כעת, ואתה תצטרך לזה, ידע את זה אלעזר הכהן. אמר לו, יאי בני, אתה פנחס, קח אותו איתך, לקח בידו את הציץ של הכהן הגדול, אחד היחיד שעשה משה, כתוב עליו קודש לשם. הוא לקח אותו איתו ויצא לקרב, הגיע למלחמה, והנה את מי הוא פוגש? את בלעם בן באור. כתוב בדברי הקוסם, הוא בא עם כל הקסמים שלו והכשפים שלו. הוא ידע שישראל יבואו להילחם עם מדיין, הוא שמע כבר את הידיעה, קיבל מלמעלה באינטרנט, הודיעו לו שם שהקדוש ברוך הוא ציווה לצאת לקרב. אבל מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה להם חוכמה גדולה, אלף למטה, אלף למטה. מה אומרת הגמרא? אמר לו למשה, משה, קח משבט ראובן אלף לצבא, ועוד אלף ילכו לישיבה ללמוד. אחר כך אלף משמעון, כנגדם אלף ילמדו, ותגיד לאלף האלה, דירו בלקום, אם אתם מתבטלים מתורה, מדליקים לי את המעברר באמצע, או הולכים להתחיל לחלק גזוז וזה, החייל שלכם בסכנה. אתה כל הזמן תלמד. אלף מול אלף, אלף למטה, אלף למטה, ושניהם, שניהם עשר אלף חלוצי צבא. אז ככה היה. ואז הם הצליחו במלחמה. בא בלעם הרשע הזה עם כל הקסמים בידו, רוצה להרוג את ישראל. מה פנחס הגיע? ראה אותו. ראה אותו פנחס, בא פנחס לתפוס אותו, להרוג אותו. מה עשה בלעם? הזכיר שמות של טומאה וטס באוויר. ועלה למעלה והתחיל להיעלם מהעיניים, טס, 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 כמו מטוס שהולך ומתרחק. מה עשה פנחס? אמר, מי מתנדב להגיד שם המפורש ולעלות? בא צליה, בן בנו של דן, קראו לו צליה, צל יודקה, כך אומר הרמק, לכן קראו לו, זה צל של השם יתברך כביכול, השם צליך. הזכיר שם המפורש וטס אחריו. בא, אמר לו, אסבוקו, יענו, תשיג אותו, כמעט תשיג אותו. מה עשה בלעם? קרא לפלוני, לשטן, השר של אובמה, ולקח אותו למקום יותר נסתר ונעלם מהעין. צליה רוצה להיכנס, לא יכול, ונכנס צליה לסכנה גדולה. עכשיו בלעם טס, וצליה אחריו, אבל צליה לא מוצא אותו. בלעם יכול כעת לבוא מאחורה, חלילה, לעשות לו איזה משהו. מה עשה? פנחס צעק לו, ראה, הרגיש בכל זה מלמטה, הוא על הקרקע. הוא אומר לו, פנחס, צליה, צליה, חזור לאחוריך, ותיגש למקום זה וזה, ותזכיר שם המפורש, והכל יהיה בסדר. אומר הזוהר, מה הוא עשה? תפס את פלוני מהעורף. פנחס בן אלעזר, תראה מזה אליהו הנביא. תפס את מלאך המוות, ואמר לו, אני משביע אותך שאתה לא זז. נעמיד אותו במקומו. ואמר לצליה, עכשיו תמשיך. הלך צליה, תפס את בלעם והוריד אותו למטה כמו פודל, הוריד אותו לפה לארץ, הוציא חרב וחתך לו את ראשו. ומה נהיה מגופו? כך אומר הזוהר עד היום, נהיה ממנו נחשים ועקרבים. כי מי היה עוזר לו? שני בניו של בלעם שכבר נהרגו, הם נהרגו במעשה העגל, יונוס ויומברוס, איזה שמות יש להם. אלה שני בניו של בלעם הרשע, היה להם כספים מיוחדים במינם, שהם עשו בהם את העגל. וגם שני המלאכים ההם שתלויים באוויר, עין זין א', עין זין א', למד. אלה המלאכים שתלויים באוויר עד היום בין שמיים וארץ, שביום שיבוא משיח הקדוש ברוך הוא עשה בהם נקמות. אלה העוזרים של בלעם, אלה העוזרים של שונאי ישראל. ואז עצר אותם והרג את בלעם, אחרת אוי ואבוי היה. זה הרשע הזה חי בעולם, השם יצילנו. זה אומר, לכן הרגו את כל חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן בעור, הרגו בחרב. אז הרגו אותם, והנה, ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח, לקחו את הכל והביאו למשה רבנו. מיד משה רבנו קצף עליהם, אמר להם, הן הנה היו לבני ישראל בעבור פעור. מה עשיתם? איך הבאתם משם השלל? אתם לא יודעים שהבנות של מדיין, בגללם היה לנו 24,000 אבדות? הן הנה היו לבני ישראל, כך אומר המתרגם יונתן בן עוזאל. אתם לא יודעים למסור מעל בהשם על דבר פעור, ותהי המגפה בעדת אדוני, מה הבאתם נשים משם? מיד תהרגו אותם, שלא יחתיעו אותנו. ואתה הרגו כל נשים, את כל הנשים, כל זכר בנשים. ואז אמר, חלצו מאיתם. מה זה חלצו מאיתם? מי תכן? אף אחד לא רצה. למה? שמעו שצריך אנשים צדיקים שיצאו למלחמה. משה אמר, וניגש הכהן אל העם, מאיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו. אז מה? חסר לו מצוות מזוזה בבית, זה יכול לקטרג עליו במלחמה, כך אומר הירושלמי. נטע קרם ולא חילל לו, נטע רבעי לא חילל, אז זה יכול להביא תקלה, יבוא מישהו יאכל נטע רבעי בלי חילול, בגלל זה יכול למות במלחמה. הרס אישה ולא לקחה, לא קיים בה מצוות ניקוחין באישה, זה יכול לקטרג עליו. כל יום שהוא מתעכב, תראו אלה שמעכבים נישואין, איזה דברים נוראים הם גורמים. לפעמים הוא אומר, יש לנו שנה של אמא שלו, שנה של סבתא שלו, לא מתחתנים, אנחנו לא נוהגים. מה זה לא נוהגים? זה גיהנם לנהוג מנהג כזה. מעכב את הזוג מלהתחתן, כל יום זה אבון. זה יכול לגרום לו שימות במלחמה. אחר כך אמר, מי האיש הירא לרחל לבב? מה זה רחל לבב? מי הוא הירא? מעבירות שבידו, איזה עבירה? שיבה הגמרא, סך בין תפילה של יד לתפילה של ראש. ולא אמרה סך שיחת חולין, אפילו ענה אמן יש מרבה בטעות, ברכו את השם המבורך בטעות, הוא ענה ברך על התפילין של יד וחרש לפני ששמת של הראש, הוא באמצע אמר אפילו דבר שבקדושה, עבירה היא בידו וחוזר עליה ממערכי המלחמה. אז היו באים צדיקים, אז כל אחד פחד, אולי אני טעיתי, עשיתי איזה עבירה, אולי אתמול היה לי איזה מחשבה לא טובה, אולי עשיתי זה וזה, אז לא רוצה. וימסרו מבני ישראל. מה זה וימסרו? מסרו זה מוסר. מה זה מוסר? בדרך כלל שהולך ללשין על חברו שהוא מעלים מס, הולך מלשין על חברו שהוא קנה בלי מכס, הולך מלשין על חברו שבנה בלי רישיון, הולך מלשין על חברו שעשה איזה דברים שהם נוגדים את החוק, זה מוסר. זה מה וימסרו? אלה ישראל שהיה הולך אליהם משה, אומר, בוינה, אני רוצה אותך חייל. אומר, לא, אני לא צדיק, אני אתמול דיברתי לשון הרע. אתה יודע מה, השכן שלי 40 שנה לא דיבר, זה תיקח אותו. אז מסרו לשון הטוב, יש לשון הרע, אבל זה אמרו לשון הטוב אחד על השני. אז הוא הרבה פעמים, יש הרבה שהם עושים צדקה בסתר ועניינים בסתר ולא רוצים שידעו, אבל זה השכן או החבר יודע עליו, הלך הלשין עליו שהוא צדיק. במקום אלה שמלשינים עליו שהוא עבריין, זה הלשין שהוא צדיק. לכן אמר הפסוק, והם מסרו באלפי ישראל, הלכו ומסרו אותם למשה רבנו, 1,000 למטה, 12,000 חלוצי צבא, והשלח אותם משה 1,000 למטה לצבא. תאר לך מי יוצא לצבא, רבנים, ראשי ישיבות, צדיקים, איזה. ואיתם פנחס בן אלעזר, זה ודאי מנצחים. ויצבעו על מדיין, ועשו להם מה שעשו, והרגו בהם ושחטו בהם. אומר, וזה שבחם של רועי ישראל. אומר, מה זה שבחם של רועי ישראל שנמסרו? היה צריך לומר שבחם של ישראל. מה זה רועי ישראל? אלא אומר, זהו המנהיגים של ישראל, כשמגיע עליהם דבר כזה שזה תלוי בהם, כמו שכאן אמר למשה, אחר תאסף אל עמך. היה לו למשה רבנו לעקר את המלחמה הזאת, כי הוא יודע בסיום המלחמה הזאת הוא צריך ללכת לעולמו, אבל לא, אמר לי, לא בגלל זה אתעכב, אלא אני אעשה ואעשה, ולא משום שאני רוצה את טובתי, כי תמיד המנהיג האמיתי רוצה את טובת העם. לכן אמר, וזה יודע שבחם של רועי ישראל, רועי ישראל הם מוסרים נפשם של עם ישראל, כמו שאמרה הגמרא. איך בחר הקדוש ברוך הוא את משה? שיום אחד משה רבנו ראה גדי אחד יוצא מהעדר והולך לו לבדו, נזכר שגם אתמול הגדי הזה הלך, אז הוא אמר אני אלך אחריו, הלך אחריו 12 קילומטר, השאיר את הצון ביד איזה נער, קרא לו, נתן לו איזה כמה שקלים, שמור אתה על הצון, והוא הולך אחרי הגדי. ראה שהגדי הזה גילה, יש שם איזה מקום, מקור מים, כי הבעלי חיים יודעים טוב טוב את מקורות המים לבד, והיה שותה, אמר אוי, אני לא רחמתי עליך, לא השקטתי אותך מים ואתה היית צמם, עכשיו עשתה את כל הדרך הזאת ברגל, עכשיו תחזור את כל הדרך וחזרה תהיה צמא. הרים אותו ונשא אותו על כתפו, כל הדרך היה הולך לשער מבקש מחילה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, כזה רחמנות יש לך? אתה ראוי להנהיג את ישראל. אותו דבר דוד המלך. דוד אומר הזוהר הקדוש, דוד חכם גדול היה ויודע לראות את הצון, מה היה עושה? שהיה מוציא אותם למרעה, לא מוציא אותם כולם בבת אחת, מוציא קודם כל את הגדיים הקטנים והטלאים הרכים שיש להם שיניים רכות שלא יכולים לאכול אלא את העשבים הרכים ביותר, מוציא אותם בהתחלה, את כל הצעירים, קדם חובה, תרום חובה, גן חובה, כיתה א', אלה עדיין שיני חלב יש להם, עד אלה אחרי זה שולח את הקבוצה היותר מבוגרת. אלה אוכלים את הקלחים, אחר כך מוציא את הטיישים בעלי קרניים שעוקרים את התבועה ואת העשבים מן השורשים. אמר אם יש לך מתחילה את הטיישים לא ישאירו כלום, יתר הגזם אכל לחסיד. גם בהרבה יש ככה, יש שבע להקות אחד אחרי השני, מה שזה לא גילח זה בא מגלח. אז אמר ככה עשה להם, אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד, אתה על צון מרחם, אתה ראוי להנהיג את בניי. והקדוש ברוך הוא מחפש לישראל מנהיג רחמן שאכפת לו מעם ישראל, זה המעלה שלו, זה שבחן של רועי ישראל. מיד שילמו מכס לשם מכל מה שהם הביאו, איך כתוב בפסוק, הביאו מהמלכוח ממחצית תאבר, הם אותם מכס לאדוני מאת אנשי המלחמה היוצאים לצבא, אחד נפש מחמש המאות, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים, מן הצאן, כל אחד ייתן אחד חלקי 500 ממה שלקח, אנשים, עבדים, בקר, חמורים, צאן, אחר כך מחציתם תיקחו את הצל אל עזר כהן תרומת השם, ומחצית בני ישראל תיקח 1% מן החמישים. מה העניין פה של כל המכס הזה וכל הסיפור הזה? מה רשי אמר? רשי, היום הפטירה שלו, נכון? רבן של ישראל, קראו לו רשי, רבן של ישראל. מעניין, גם הרב אליסיב, רבי שלום יוסף, אותו שם רשי, זה רשי, זה רשי, זה הראש ישראל, זה ראש ישראל, כנראה יש בו ניצות שלו, רבן של ישראל. רשי עליו השלום כמה היה בוכה על עם ישראל, יש איזה קינה שהוא כתב, תורה תמימה 2000 שנים כדומה בקשי רחמים עבור ישראל, עם תמימה שהם נדחקים וסובלים בגלות, ובשביל שעם ישראל, הוא שמע פעם שנגזרה איזה גזרה על ישראל, 7 שנים קיבל עליו גלות רשי, 7 שנים, והיה הולך כאחד העניים וכל הזמן לומד תורה. ומה היה עושה באותם 7 שנים? שמת אומר ביטול תורה חס ושלום. היה הולך כל הזמן בלילות כותב קונטרסים, וכל עיר ויישוב שהיה מגיע היה רואה איזה מסכת הם לומדים, היה כותב חידושים בפירושים על אותה מסכת, בא בלילה בסתר שאף אחד לא יודע ומניח את הקונטרס על מקום מושבו של הרב. מחרת היה בא החכם, לומדים מסכת חולין, תום רואה קונטרס למסכת חולין ולא כתוב מי זה, קורא איזה יופי, איזה פשט, איזה ביאור חלק, כשמן. היה עליו השלום ראש הישיבה שלנו רבי עזרא עתיה, עליו השלום, קודש קודשים היה. היה אומר, אם לא ראשי, ראשי. כשאתה לומד גמרא, קודם כל תנסה לשבור את הראש ולבאר אותה. אחרי שראית שאתה לא יכול, או פירשת מה שפירשת, ואתה רוצה לבדוק את עצמך, עכשיו תעבור לראשי. זה לא חוכמה יסר, איך זה בלמוד תק ראשי. אז אפר אתה לא תלמד איך לבאר, כי אתה הכל רגיל מן המוכן. תעשה בעצמך יצירה עצמית. אז ראשי, תפעיל את המוח. יש לאדם שכל, אתה חונן לאדם דעת, לומד אנוש בינה, תפעיל את הראש. ואז כשאתה מפעיל את הראש, אתה חושב, לפעמים אתה קולע, בדיוק יצא מה שאמרת, ראשי אמר, איזה יופי זה. אז כך, וכן זה הדרך. אז אומר, היה ראשי מסתובב, והיה הולך ממקום למקום בין העניים, והיה שם קונטרסים, קונטרסים, לכן בעלי התוספות, תראה בלי סוף כותבים פירש בקונטרס, ולא אומרים פירש ראשי. מי זה הקונטרס? זה הקונטרסים של ראשי, שהיו מפוזרים בכל מיני ישיבות, בכל מיני בתי כנסת, בתי מדרש. היה שם שם, פעם אחת, התאכסן באיזה בית, במשך איזה קרוב לשבוע, והיה שם שבת, ואחרי שבת יצאו. האחד העניים ראה שלבעל הבית יש לו גביע כסף יפה, מפואר, עושה עליו קידוש והבדלה, ברכת כושל, ברכת המזון, זה מחזיק איזה כמה רביעיות. אמר, זה אני אקח אותו איתי, אמכור אותו בדמים יקרים. גנב אותו, שם אותו תחת הגלימה. מסכן ראשי, חשדו בו, ראה בעל הבית שחסר לו הגביע, חשד שראשי לקח אותו. הלך, תפס את ראשי ואמר לו, תביא לי את הגביע. אמר לו, לא לקחתי. חיפש, חיפש במטלטלים שלו, לא מצא. אמר לו, זה אתה לקחת. הוריד לו את הגלימה שעליו, היה מסכן גלימה שמתכסה בה מהקור, מהחום, לקח אותה. טוב, ראשי נשאר בלי גלימה, מה יעשה עכשיו? הלך, כתב על פתח הדלת 5 פעמים שלמה, 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 שלמה. במקרה, אחד מהילדים של בעל הבית גילה שראשי עושה את זה. הוא לא יודע זה ראשי, חושב זה העני. אמר, אבא, העני הזה שגנב לנו, כבר החליט שהוא גנב גם, גנב לנו את הגביע, לקחת לו את הגלימה, כתב 5 פעמים שלמה, כתב לנו, קשקש לנו על הדלת. מה, זה תפוס אותו עכשיו, קח אותו, תעשה לו משפט עכשיו. זה עושה השחתה לרכוש פרטי, מה זה נקרא עוד? מועל, ואני יודע מה, פולש, נכנס לרכשות פרטית ועוד. תפס אותו, אמר לו, מה זה? מה? אמר, לא, אני לא עשיתי כלום, אני רק אמרתי את הטענות שלי. מה זה הטענות שלך 5 פעמים שלמה? אמר לו, לא, תן לי רק, מה גם נקודות אתה רוצה לעשות? מספיק כתבת. אמר לו, לא, מה זה נקודות חלשות שאפשר למחוק בגיר? כתב לו, שלמה, 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 סלמה, שלמה. אני קוראים לי שלמה, למה אני צריך לשלם? סלמה זה בגד, סמלה, סלמה, היינו אח. שלמה, אז הבין שזה איש חכם, החזיר לו את הבגד, אמר לו, בקש ממך מחילה, שחשדתי בך לחינם. ככה היה. 7 שנים תמימות, עד שהגיע לעירו, אחר כך נודע על סוף ימיו. כמה חי? 65 שנה. יופי. 65 שנה זה כל ימי חייו. באותם שנים כתב פירוש לכל התנך, כל התנך פירש אותו. מי שיודע התנך צריך לדעת את כל הביאורים והפירושים, וגם את כל התלמוד, חוץ מאיזה מסכתות שחיסר בהם והשלים אותם רשב"ם נכדו עליו השלום, זכותו תעמוד לנו, שיתפלל עלינו בשמיים, שיאמר די לצרות של עם ישראל, הנה הגיע חודש, חודש חדש, יש גזרות חדשות, טובות ומבורכות, ישועות ונחמות, יתבטלו כל הגזרות הקשות שהיו, יתבטלו, ויהפך עלינו החודש הזה לששון ולשמחה עירות. נדליק לו נר? נר. אהרון הכהן? הלילה אהרון הכהן. נו, אהרון הכהן, אוהב שלום, רודף שלום. 80,000 בחורים שקראו להם אהרון, נשאו את מיטתו חלוצי כתף, הורידו את החולצות והגופיות והתליטות עם כתף חשופה אחרי ארונו של אהרון הכהן. למה? היה סכסוכים בין בני הזוג והוא השלים ביניהם, ואחר כך נולדו הבנים האלה וקראו להם אהרון על שמו. והבכו כל בית ישראל. אצל משה כתוב והבכו בני ישראל, אומרת הגמרא, הגברים ולא הנשים, כי הגברים למדו תורה אצל משה, נשים לא למדו תורה, פטורות מלימוד תורה. אבל אהרון הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום והוכיח את צדקתם של הנשים, אז והבכו את אהרון כל בית ישראל, בית זה בנות, בכו עליו. נר 250, אהרון הכהן קבור בהור ההר, 300 נר לכבוד אהרון הכהן, 300 אהרון אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. קודש קודשים היה, כל זרוע אחריו כהנים מברכים את עם ישראל. יצא ממנו אלעזר, יצא ממנו פינחס, אליהו הנביא שיבוא יבשר לנו את הגאולה, הוא הסבא של אליהו. נו אהרון הכהן, כמה הגענו? 350, זה גם התקדמות. 350 נר לכבוד אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום. היה גם, אומר הזוהר, שהיה שושבניתה דמטרוניתה, שושבין של השכינה הקדושה, שהיו חוטאים, אם זה היה במרגלים, בעדת קורח, בכל דבר ודבר, היה הולך מקריב קורבנות, מקטיר קטורת ועוצר את המגפה. לא היה כמו שיודע לעצור מגפות, לא היה כמו שיודע להשכין שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה אהרון הכהן, הוא הלילה התפלל עלינו בשמיים, אמר די השם בצרותינו, יפדה אותנו מהגלות הקשה והנוראה הזאת, ויחזיר עטרה ליושנה מהר, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. אהרון הכהן 350, נו 500 תק פרסה על תק פרסה. נו רבותיי, יש עוד חידושים את פרשת מסעה, לא אמרנו, אז בהרבה עניינים, מת מסעות כנגד שם של אנה בכוח, 500 נר לאהרון הכהן, פעמיים נר אהרון הכהן, 500 פעם ראשונה, 550, 550, 550 אומר, אז מה זה? רש"י שואל, למה פעם אחד ל-500, אחד ל-550, זה הוא הזכיר לי כעת את רש"י. אלה שלחמו נתנו אחד ל-500. למה? כי הם מסכנים, מסרו את נפשם לקרב ועבדו קשה כדי להשיג את הכסף. אז אמר הקדוש ברוך הוא, אלה ייתנו רק אחד חלקי 500. אחר כך נתן מחצית לאלה ששמרו להם על הכלים ועל האוהלים ועל הנשים והילדים. לאלה אמרתי, ככה 1% מן ה-50, למה הם השיגו את זה בקל, הם לא תרחו על זה. אז אכן הם רק 1 מ-50. אתה רואה, יש פה עניינים לזה. נו, 550, פעם ראשונה. 550, פעם זה 550. עוד נר לראשי. 500 נר לראשי. אז עכשיו איזה אנחנו נתחיל? נמשיך עם אהרון כהן בראש. אהרון הכהן 550 פעם ראשונה, 550 פעם שנייה, 550 זכה מי שברך רבותינו קדושים רבי צחקם יעקב משה דוד שלמה ולשמוע את השם הטוב דוד בן מוניר, שזכה בלקנר לכבוד אהרון הכהן ב-550 הקדם העברך יתה. מה זה? מה פתאום? הוא גם אמר, אז למה לא אמרתם? אז שתי מקומות, 550 שתי מקומות, קיבלת מי שברך בחינם גם כן. לא ניקח על זה כסף. 550, מה? 600 עליו? לא, 650. 650 פעם ראשונה, 650 פעם שנייה. הוספתי הוספת עוד 650 זכר מסברך עבודם קדושים והמצאים ויעקב משה דבין סלמון ולשמור את השם הטוב. לא שמע. או מרדכי בן אסתר, גם מרדכי וגם אסתר, יפה לך. כן, שזכה להדלקת נר לכבוד אהרון הכהן, מקד אמן לברך יתה וזכי יתה, מלא משרתי בו לטובה, וכן יהי רצון נאמר אמן. בוא תדליק את הנר, והנר השני לרשי, רשי 500 פעם ראשונה, רשי רבי שלמה יצחקי 500 פעם שנייה, 500 זכה. נשברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב, השם ורבי שלמה ושמור את השם הטוב, אליהו בן מזל שזכה בהדלקת נר לכבוד רבנו שלמה יצחק יזכות הצדיק תגן בעדו ובעד זרעו יאריך ימיו בתור שותה בנעים ובכל שפני השכל ובכל שאשר הצליח ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות וימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה וכן ירצו ונאמר אמן. בכבוד. בואו תדליק, תדליק, אני אדליק את הגפרור ואתה תדליק את הנר מהר. אנחנו צריכים אלה מסעי, אלה מסעי בני ישראל. עוד שתי מילים מפרשת מסעי, לא נקפח אותה. אין דבר, המעברר יעבוד, אין דבר. תביא הגפרור, הנה, בוא תכניס את היד ויהי כי נשיב ידו. לא, לא, חבוד נו נו שלח לנו הגואל נראה ויעלנו אמן, כן, יהי רצון. הנה בא השני, חדיק אותו. לא, לא, נו, אלה מסעי בני ישראל. מה זה אלה מסעי בני ישראל? ספר את כל 42 מסעות, 42 מסעות אחת אחרי השנייה. ומה אמר? ויכתום משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני, ואלה מסעיהם למוצאיהם. למה כפל? משה כותב את מוצאיהם למסעיהם. משה רבנו בזמן שישראל עושים רצונו של מקום אז מלאכתם נעשית על ידי אחרים, בזמן שאין עושים רצונו של מקום אז הם צריכים לעשות את המלאכה. אומר לכם כאן, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. מוצאיהם למסעיהם, זה עושים רצונו של מקום, אז זה לבד מעשה הדבר נעשה על ידי אחרים ולא עוד אלא שאחרים עושים להם. אבל כאשר לא עושים רצונו של מקום, חס ושלום, הם צריכים לעשות, ולא עוד אלא עושים את של האויבים גם כן. כמו שעכשיו באבונות אנחנו מפרנסים את שונאי ישראל, אלה המחבלים, אנחנו נותנים להם ביטוח לאומי, סוללים להם כבישים, נותנים להם כל מיני הטבות, ועבדת את אויביך. אז לכן אמר, מה צריך? צריך להשקיע. אז אומר, למה זה דומה? אומר, היה מעשה. פעם אחת היה איזה איש היה צריך לנסוע לאיזה מדינה, היה נוסע לאיזה מדינה, ומה היה? מסכן, אשתו מתה עליו, לקח אישה אחרת, אישה חורגת, אישה שנייה, ויש לו ילדים מהאישה הראשונה. עכשיו יש לו ילדים מהאישה הראשונה, טבע הדברים היא מעדיפה את הילדים שלה, את הילדים שלו, של בעלה, לא מטפלת בהם, לא מחבשת להם, תמיד שהבעל לא נמצא אז היא מפלה אותם לרעה. הבן החורג הזה המסכן היה סובל. יום אחד אבא נסע ואמר לו, בוא ניקח אותך לאיזה בית של אחותי, תשב אצלה, היא תטפל בך. אחותו אמרה לו, אין לי ילדים קטנים, כבר הילדים שלי התבגרו, שלח לי את הילד שלך. לא, אסור, הוא נראה צנום ומוזנח ועזוב, אני אטפל בו. לקח אותו והיה נוסע. בדרך היו נוסעים, הוא הילד שואל את אבא שלו, אבא, כמה קילומטר התרחקנו מהעיר? לא, 10 קילומטר, מה אכפת לך כמה התרחקנו? הוא האבא היה שואל את העגלון, כמה קילומטרים נשארו עוד להגיע? למה? האבא יודע מה מצפה שם. אחותו אישה טובה, הגונה, נקייה, מצוחצחת, יש לה מסירות נפש, לב של זהב, ויודעת לטפל. אבל הילד, הוא יודע, הוא מטראומה מסכן, מהאימא החורגת שהייתה מכה אותו, שהייתה מענה אותו, אז הוא רוצה לברוח, להתנתק ממנה. כל הזמן שואל את האבא, כמה התרחקנו, כי על צד שאולי העגלון פתאום יחליט לחזור, חס ושלום, ויחזור אצל האימא הרעה הזאת. אז כל הזמן הוא שואל, כמה התרחקנו משם. אומר אותו הדבר גם כאן ישראל. משה רבנו יודע לאן לוקחים את ישראל, לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש, ארץ קדושה, ארץ טהורה, ממטר השמיים תשתה מים, ארץ שכולה תמיד עיני השם אלוהיך בר מראשית השנה ועד אחרית שנה. אז הוא כל הזמן משה רבנו מסתכל איפה מגיעים, ויכתוב משה את מוצאיהם למשאיהם, הכיוון ליעד, כמה נשאר ליעד. אבל ישראל לא ככה, ואלה משאיהם למוצאיהם, הם היו כל הזמן מסתכלים איפה יצאנו ממצרים, התרחקנו ממצרים תחנה אחת, התרחקנו ממצרים, למה? היה להם טראומה מעבודה קשה שהיה להם במצרים, התרחקנו שתי תחנות, התרחקנו ארבע, התרחקנו שש, אז היו סופרים את המסעות. לכן אומר הפסוק, הפסוק כאן מונה את כל המסעות, ונוהגים לא להפסיק בהם. קוראים אותם כולם יחד, יש בהם סוד גדול, הרי מה במסעות? כך כתב רבנו ארי, והביא אותו גם רבי שמשון מאוסטרופולי. הקריאה של מבית מסעות, יש בה סגולה גדולה לשמירת האדם. זה הטעם שבערב פסח נוהגים לומר את זה בארמית, זה תרגום יונתן. יש גם אומרים אותו סתם כך בלילה, מתי שרבנו ארי כתב, אם יש שעה צרה או על כל צרה שלא תבוא, יאמר את הנוסח הזה, קדנתה לו ישראל מהמסס, ליד או לאינטלון לפונון או לאי העברים, פקיד מדברנה דעמד אינטלון לפונון. מפונון ליד או אינטלון לאהובות או לאלמון דלבטיימה, לא יודעים לכאן או לכאן, פקיד מדברנה דעמד, פיקד, נתן הוראה, המנהיג של האומה זה הקדוש ברוך הוא, מדברנה דעמד שילכו לכאן. וכן על זה הדרך, וגם השמות של התחנות שהיה להם בדרך, כל זה יש בהם סודות ועניינים, כך כותב רבי משה הגיז. הוא כתב ספר, פרשת אלה מסעי, כתב ספר שלם על זה. כל התולדות של ירושלים, זה למה? כיוון שהפרשה הזאת תמיד יוצאת באמצע ימי בין המצרים, במרכז, כדי לעובד את הרוח ואת הנפש. לפחות שאנחנו אז ראש חודש עכשיו. אז צריכים לשמוח ולא להצטער, אז שאנחנו קוראים את המסעות, ואחרי זה הגבולות והתחומים של ארץ ישראל, תתאו לכם הור ההר, ועבר צינה, מגיע ים כנרת, ואחר כך יורד לים המלח, הגבול, אז קוראים את הגבולות של ארץ ישראל, שהנה הם חיים, הם נושמים, עד היום הכל קיים, אז זה נותן לאדם כוח, נותן לאדם עוצמה, שיכול באמת להחזיק מעמד בגלות הקשה הזאת, וזה יש לו בזה תועלת. ומה הסוד של מבית מסעות? אומר רבנו ארי, זה סוד עצום מאוד, שברא הקדוש ברוך הוא העולם, אומר תספור בראשית, כמה מילים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא מביא את זה מהזוהר, שבע מילים, תיקח את האותיות שיש בבראשית, תספור אותם 28 אותיות, כוח. לכן רש"י אומר, כוח מעשה וגיד לעמו. מה העניין בכוח? אומר, תראה, ביד האדם, האדם עובד בידיים. למה זה נקרא יד? יש 14 פרקים ביד. בארבע אצבעות 12. כל אחד 3 זה 12. בבוין 2, אז זה יחד 14. זה יד. זה יד וזה יד, יחד נהיה כוח. אבל יש את החזה שזה נקרא יד שלישית. זו נקראת יד הגדולה. זו נקראת יד החזקה, כי היא שמאלית. וזו נקראת יד הרמה. איך זה יד? אומר, לפעמים אתה נושא מסעות, וביד הזאת יש לך מסע, ביד השנייה מסע. עכשיו נגיד, ראית איזה אבטיח טוב, מה, אני לא אביא לשבת אבטיח יפה, אז איפה שם אותו? בחזה ככה, אז זה כמו יד. זה גם נקרא יד, זה יד שלישית. אתה לוקח אותו, ואלה שלוש ידות יש לו לאדם. מה הסוד שלהם? אומר, שם הוויה, ארבע אותיות. נכון? יוד כ, וו כ. אם תמלא אותו, יוד וו דלת, כיוד, וו יוד וו, כיוד, 10 אותיות, ביחד נהיה 14. מילוי המילוי, יענו ביוד לבד נעשה לך 9. יוד וו דלת, וו יוד וו, דלת למטף, זה יוד רק, 9. אך תעשה בה אותו דבר. היוד ויוד וב דלת. בקיצור, תקבל 28. שם היה לך 14. 14 ו-28, 42. שלוש פעמים יד. אז זה סוד שכל דבר בנוי על 42 אותיות. כל הכוחות בעולם. אמרת שם השם, כאילו אמרת 42 אותיות. יוצא ממנו 4 אותיות פשוט, 10 אותיות מלא, 28 אותיות מלא דמלא. אתם זוכרים שפעם למדנו לפני שנה, לא רחוק מחודש אלול, שלמזלו של אדם, זה כתב רבנו ארי, תשמעו בונוס מרבנו ארי שהפטירה שלו ביום שלישי הבא. אז רבנו ארי כתב, אדם רוצה שהמזל שלו יצליח, שרואה שיש לו יותר מדי צרות, אויבים ותקלות, יכוון בשמו עם מילוי. למשל, קוראים לו יצחק, אז יכתוב, נגיד על הכריכה של הסידור מבפנים, יצחק, יוד צדי חתקוף. אחר כך יכתוב מלא שמות האותיות, יוד, יוד וב דלת, צדי, צדי דלת יוד, לא צדיק, זה טעות שאומרים, זה צדי, המילוי שלו. אחר כך חת, חת יוד תף, אחר כך קוף, קוף וב פה. להסתכל על זה, יאיר שמו של השם בתוך מילוי האותיות, המזל שלא יתחזק. עכשיו אתה רוצה עוד לעלות, תעשה מילוי המילוי ליצחק, אז היה לי יוד, יוד וב דלת תכתוב. אז יוד וב דלת זה מילוי המילוי. אחר כך מה יש שם? וב, וב יוד וב דלת למד תף, זה רק יוד לבד, 9 אותיות. צדי, צדי דלת יוד, דלת למד תף, יוד וב דלת. חט, חט יוד תף, יוד וב דלת, יוד וב דלת, כן, תף יוד וב. נשאר קוף, קוף וב פה, וב יוד וב פה יוד. אתה רושם את זה ואתה מסתכל על זה, רק תסתכל על זה, תכוון שהקדוש ברוך הוא יאיר, ותראה מזלך יאיר בצורה לא רגילה, ואתה תהיה חכם בתורה, נבון, דבריך נשמעים, אין שטן מקטרג עליך. כך יביא בשמו עליו השלום תלמידו של רבנו הארי עליו השלום, גם רבי יעקב צמח כתב את זה, גם עוד מתלמידי הארי כתבו, שאדם יעשה כן, וזה סוד מבית אותיות שיש לנו בשם הוויה. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם גזרות טובות ויחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, לא ששון ושמחה, ובטל מעליכם מעלינו מעל כל ישראל כל גזרות קשות ורעות.